americano. כשיש מקום, תתבונן. גם בסדר של המשבר, המשברים שעם ישראל עובר. כפי שראינו, שיש משמעות, מדוע דווקא אותם חמשת דברים הראו ב-17 בתמוז, הראו באותו יום. כך יש מקום להתבונן במשמעות של הדברים שקרו בתשעה באב. מה הקשר בין חמשת הדברים? להבין איך תשעה באב נמשך ליתו 17 בתמוז. ולהבין עד כמה שידנו הדלה מסדת להבין מה השבר הגדול, על מה האבלות הגדולה שלנו שעליה אנחנו מקבלים תשעה באב, מה המשמעות שחרב בית מקדשנו פעמיים, שנפל כבוד מבית חיינו. מדוע בית המקדש נקרא בית חיינו? ביטוי מאוד מאוד חריף, בית החיים שלנו, מרכז החיים שלנו. יש מקום להבין משמעות הדבר. הרמב״ם אומר בפרק ה' הלכות לעניות, תשעה באב חמישה דברים הראו לו: נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, את המרגלים, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות ישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומיים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. מלך הגדול זה בר כוכבא, הכוונה שגימו שהיה מלך גדול, זאת אומרת הרמב״ם, עיר גדולה, היה להם מלך גדול, וגימו ישראל שהוא המשיח, הוא נפל, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. להבין את זה, מה זה כמו חורבן בית המקדש? למה הדימוי דווקא לחורבן בית המקדש? האם זה רק דימוי חיצוני לגודל האבלות, או שיש פה דימוי אמיתי לחורבן בית המקדש? מה הקשר בנפילת המלך הגדול ונפילה ביתר של העיר גדולה לחורבן בית המקדש? ולבסוף, ובו ביום המוכן לפורענות, פרש טורנוס רופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו, וקיים מה שנאמר: ציון שדה תיחרש. אחרי חורבן בית המקדש היה עוד דבר, שזה טורנוס רופוס הרשע חרש את ההיכל ואת סביביו. יש מקום גם כאן להבין מה התוספת הזאת מעבר לחורבן עצמו. עוד יש מקום, פרוטרופוס הרשע חורש את ההיכל ואת סביביו. מה המשמעות של החרישה הזאת? מה זה מוסיף עוד מעבר לחורבן? גם העובדה שפרוטרופוס הרשע חורש את ההיכל ואת סביביו. יש מקום להבין את משמעות הזאת. אמרנו כבר בעזרת השם ב-17 בתמוז שיש שתי האידאות המרכזיות שהרב מדבר עליהן ולמהלך האידאות. האידאה האחת, שזה האידאה האלוקית. האידאה השנייה, זה האידאה הלאומית. האידאל הוא האלוקית, פירוש הדבר שביסוד המציאות, ביסוד האנושות ובתוך האנושות יש דחף אלוקי שתמון בתוכנו, צמאון אלוקי, הריגה אלוקית שתמונה בתוך האנושות. ההכרה שלנו היא שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, אלא זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, משמעות הדבר שהוא הצביע את חותמו, את השאיפה האלוקית, את האידאל האלוקית, את הצמאון האלוקי, הצביע את המגמה הזאת, את הצמאון הזה, את האידאל הזה בתוך האנושות. ומכאן נובע כל הרצון של האנושות להשתלם, להידבק בקדוש ברוך הוא, להתרומם. הכל נובע מהאידאה האלוקית שמוטבעת בתוך האנושות. ויש את האידאה השנייה, וזה האידאה הלאומית. זאת אומרת שיש בתוך החיים, בתוך האנושות, דחף להקים חברה, להקים משפחה, להקים חברה, להקים עמים, להתפתח. יש שאיפה כזו, שאיפה עמוקה שהיא גורמת לחברה שלנו להתפתח. על פניו, באופן פשוט נראה כאילו הדחף החברתי, הדחף הלאומי, הוא דבר שעומד בפני עצמו, הוא דחף אנושי אולי, דחף חברתי אנושי. אבל הרב אומר שזה לא דחף אנושי חיצוני, אלא גם הדחף החברתי והדחף הלאומי ובכלל היכולת של אנשים להתאחד יחד, להתקבץ יחד, זה נובע מזה שהדחף האלוקי, הצמאון האלוקי שחי בתוך האנושות, ההריגה האלוקית, הצמאון הזה רוצה להופיע בבניין של חיים שלמים, בהרחבת החיים. האידאל האלוקי רוצה להופיע במרחב של בניין, של חברה, בניין של עם. לכן יש בתוך החברה את הדבק הזה, את הנטייה הפנימית שהיא מאחדת את החברה וגורמת לה את היכולת להרבה אנשים לחיות יחד, להתאחד יחד, ליצור יחד ולבנות יחד. זה לא איזה דבק חיצוני, אלא זה אותו אידאל פנימי אחדותי שחי בתוך החברה, שהוא גורם לחברה את היכולת להתרחב ולקבץ הרבה אנשים ולבנות עמים. ולמעשה כל הדחף הלאומי הזה נובע מהרצון להגשים את החיים האלוקיים, את הרעיון האלוקי, בחיים רחבים ומלאים. זה יסודה של הדחיפה הלאומית, של השאיפה הלאומית. ולכן שהמציאות עומדת על המעמד הנכון שלה, אז מצד אחד הצמאון האלוקי הוא טהור, וזה מה שאמור להופיע בעם ישראל כשהוא מופיע בטהרתו. הצמאון האלוקי הטהור, פירוש הדבר הרצון להביע את המגמה האלוקית, את הרצון האלוקי כפי שהוא בטהרתו, כפי הגודל האלוקי שלו. לא צמאון להוציא לפועל את הרעיון האלוקי לפי ההבנות שלנו, שהן הבנות פרטיות ומצומצמות לפי הנטיות הפרטיות שלנו, אלא רצון להביע את הרצון האלוקי לפי הגודל שלו, לפי האידאל הטהור האצילי שטמון בו, לפי הקדושה האלוקית, לפי הגודל של הציווי האלוקי אשר קידשנו במצוותיו. להתרומם באמת, להרים את כל ההבנות שלנו, את כל ההשגות שלנו, את כל הרצונות שלנו, להרים אותם באמת אל הגובה ולאצילות ולטהרה שתמונה ברצון האלוקי הטהור. כשהאידאל האלוקי, כשהדחף האלוקי מופיע אצלנו מתוך טהרה כזאת וצמאון כזה ורצון כזה, הוא הופך להיות דחף שמביע בנאמנות ובטהרה בשלמות, זה בענווה גדולה את הרצון ואת האידאל האלוקי בטהרתו. והכישרון שתמון בעם ישראל, קודם כל הכישרון הראשון שתמון בעם ישראל זה היכולת והרצון להשתייך בכל הווייתנו אל הרצון האלוקי ולאידיאל האלוקי ותארתו. זה הענווה של עם ישראל, ישראל שממעטים עצמם לפני, שכל חשקם, כל חשק ההתעלות שלהם והזכות שלהם בקדוש ברוך הוא, זה להביע את הרצון ואת האידיאל האלוקי בכל שלמותו ותארתו. זה דבר ראשון, זה האידיאל הראשון, זאת המדרגה הראשונה שתמונה בנשמת עם ישראל, עם זו יצרתי לי. זה דבר ראשון שאנחנו נוקרנו מתוך שייכות אל הרוממות האלוקית. מתוך זה, אחרי ההבנה הזאת, בא הרצון לגלות ולהופיע את האידיאל הזה, את הסימאון הזה, בכל מרחב החיים, לברר איך מתוך הצמאון הזה נבנית שאיפה של חיים, של יצירה, של הקמת עם, הקמת חברה גדולה, בניין של תכנים לאומיים, בניין של מדינה, של ממלכה, של כל מלוא רוחב ההבאה של החיים בכל העוצמה הממלכתית והציבורית שלהם עם כל גווניהם ופרטיהם. הצמאון האלוקי, אחרי שהוא מופיע בתארתו, הוא מברר לנו איך שכל החיים כולם יכולים להיות אלוקים. ולא רק שהם יכולים להיות אלוקים, אלא האמת שכל חפץ החיים בעצם, וכל כוחות החיים, וכל נטיות החיים הלאומיות והחברתיות, והרצון להרחיב את החיים, וכל כוחות התרבות, כל החיים והיופי, וכל בניין החיים, הכל בעצם זה הבאה של האידאל הטהור האלוקי, כפי מה שהוא מופיע אחרי זה בהרחבת החיים. ומתוך זה בא הרצון להרחיב את החיים, לבנות עם, לבנות ממלכה, לבנות חיים שלמים. אבל הרצון לבנות את החיים ואת העם ואת הממלכה זה לא מתוך מניע פרטי, לא מתוך מניע אנושי במובן הפרטי שלו, שרוצים לבנות לרום כדי להרחיב את החיים שלנו, אלא הנטייה הלאומית מופיעה מתוך הטהרה של תמונה הזו, לבנות חיים רחבים, חיים אחדותיים, חיים שיוכלו להביע את ההופעה של הרצון האלוקי והטוב האלוקי בכל מרחבי החיים, בכל בניין החברה, בכל בניין הממלכה, בכל בניין החיים. זה החלק השני של הפסוק, עם זו יצרתי לי. מתוך שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו לשמו, קוראים על פי הגודל האלוקי, מתוך זה תהילתי יספר. מתוך זה מופיעה ההבאה של תהילת השם בעולם, וכפי שהרב מסביר שתהילה זה לשון להעיר. מתוך זה מופיעה היכולת להעיר את המציאות, להראות איך שאותו רצון אלוקי מאיר את כל כוחות החיים ונוסח בכל כוחות החיים הוויה חדשה לגמרי, שאיפת חיים, כל מדרגת החיים מתעלה מתוך אותה הצילות שתמונה בה, וחפץ החיים מתגבר, מתעצם, הרצון לבנות, לעשות, ליצור, להקים ממלכה גדולה, להקים בניין גדול, כל זה הולך ומתעצם מתוך האידאל האלוקי הטהור. אבל בעצם כל בניין החיים הוא למעשה מעבד בסיס להופעת אותו אידאל אלוקי. זה למעשה המצב שבו השכינה, המדרגה האלוקית, שורה בתחתונים, שורה פה בארץ. הקדוש הוא עוזב את המציאות של העליונים כדי לשרות בתחתונים, כדי להאיר את אור השם בתוך העולם. וכשאור השם יכול לחדור לתוך העולם ולהופיע בכל הבניין של החיים הלאומיים, המדיניים, המעשיים והממשיים, ואור השם יכול לזרום לתוך החיים האלה ולהאיר אותם באור השם, והחיים כולם ניכרים ומלאים מדברים עוז ושמחה מתוך אור השם שמאיר בהם, זה תיקונו של עולם. זה משיב את העולם לאט לאט אל מעמדו העליון, אל אותו מעמד שלפני חטא אדם הראשון, אותו מעמד שבו כל עצי אדם, כל כוחות החיים ינקו מתוך היותם נטויים בגן השם, מתוך שהם היו נטויים ושייכים אל הרוממות האלוקית, ומתוך זה העירו כל תכונות החיים. הטהרה הזאת, האידאל הזה, המדרגה העליונה הזאת של תיקון כל החיים כולם, רוממות כל כוחות החיים, והבאה איך הם נובעים כולם ממקורם האלוקי, כמו שלעתיד לבוא כתוב, ומעיין יצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, יצא מעיין מבית השם, והמעיין הזה ילך חצי אחד ילך על הים הקדמוני, חצי על הים האחרון, וישקע את נחל השיטים. המעיין הזה פירוש הדבר שמבית השם התברר שכל כוחות החיים כולם, כולם מתרוממים ומתמלאים אצילות וגבורה מהמעיין הזה. כשזה המציאות, אז השכינה יכולה להופיע בתחתונים. מדוע? כי המציאות בנויה לזה, מתאימה, האידאל הלאומי מתאים להופעת האידאל האלוקי בתוכו. זה השראת שכינה בעולם. זה בעצם כל מה שאנחנו זוכים לזה, שהאידאל האלוקי יופיע בכלל בתוכנו, שהדחף האלוקי יופיע בתוכנו. לשם מה כל הדחף האלוקי מופיע בתוך האנושות? כל זה כדי לברר בסופו של דבר שהאידאל האלוקי יכול להופיע בתוך האידאל הלאומי, כדי לברר שבאמת כל החיים כולם מקבלים עוז, יכולים להיקהר ולהתרומם מתוך האידאל האלוקי שחי בתוכם. ואז כשהמציאות הזאת מגיעה לשלמותה, כשאור הלבנה מתמלא מתוך אור החמה, אז המציאות מגיעה אל רוממותה, אל עליוניותה, אל האידאל השלם שלה. זה הציפייה שלנו לתיקון העולם. זאת המדרגה שבה ראוי עם ישראל להיות לפי מעלתו ולפי התכונה שלשמה אנחנו נוצרנו. כך היו הדברים, כך הופיעו הדברים בזמן דוד המלך, בזמן שלמה המלך, שקיימה חיהרה והשלמותה, שהלבנה, הירח, עם ישראל, המגמה הלאומית, קלטה את האידאל האלוקי, והמציאות האלוקית יכולה הייתה להאיר את הארץ, להאיר את החיים בכל שלמותם. זאת הייתה השראה שלנו. זה המצב שבו גם יש את בית המקדש. בית המקדש משמעותו, היכולת שהופיעה בית המקדש משמעותה, שבאמת החיים הלאומיים בנויים בכל העוצמה שלהם ובכל המרחב שלהם, ומתאימים לגמרי, הם חפצים לגמרי, צמאים לגמרי להופיע את האידאל האלוקי בתורתו. אז כשהאומה בנויה בכל כוחות חייה, היא חפצה להופיע בתוכה את האידאל האלוקי הטוב, אז השכינה יכולה להופיע, אז הלב של האומה יכול להופיע בתוכה. במצב כזה מופיע בית המקדש. בית המקדש פירוש הדבר שהשכינה, המציאות האלוקית, יכולה להאיר פה בתוך הארץ. לכן בית המקדש יש לו סדר כיצד הוא נבנה. קודם צריך שיהיה מלך, אחרי זה צריך למחות את דרו של המלך, ורק לאחר מכן בונים את בית הבחירה. מדוע? מכיוון שלבנות את בית המקדש זה לא בניין סתם, אלא אחרי שיש ממלכה, והממלכה מופיעה בכל צערתה, והיא מחריטה את אויבי השם, מחריטה את הרע מהעולם שלנו, כשהממלכה מופיעה בכל כוחה, בכל שלמותה, בכל ההתענות שלה, אז בכל צערתה, אז העניין האלוקי, הלב של אלוקי, המציאות האלוקית, יכולה להופיע בתוך האומה החיה, בתוך האומה שקולטת את הרוממות האלוקית. לכן מתוך הממלכה יכול להופיע בית המקדש, זה הסדר הנכון. זה ההופעה של המציאות האלוקית בשלמותה בתוך האידאל הזה. כך היה ראוי שיהיה. אבל כפי שאנחנו מוצאים כבר בתקופת המדבר, אנחנו מוצאים את שני החטאים היסודיים, חטא העגל שהביא לשבירת הלוחות, מה שהיה בי"ז בתמוז, זה חטא המרגלים שהביא